המאמר הזה אני רואה כאחד ממאמרי היסוד שנלמדים כאן בבית המדרש, מפני שבעצם הוא מתמודד עם אחד הטעויות שאנחנו עמלים הרבה בשביל לעקור אותה מהלב. יש לפעמים דברי עלים העליבים שמרגישים שאחרי שהם למדו בעלים, מאמר הדור ושיטת אלקנה, אז הם מלאים אידיאלים, שאיפות, הם בוודאי יהיו ביחידה קרבית, הם בוודאי יהיו מפקצים, הם, מה זה, אידיאליסטים, חבל על הזמן. נו טוב. אחרי שהם לא מקפילים כל כך על כיפים ועל תילת ידיים, הלכות ייחוד, זה אומר אלה, זה פרטים קטנים. אל תהיה כזה קצינוני. העיקר שאנחנו אנשים טובים, אידיאליסטים, רוצים להושיע את עם ישראל, אנחנו באופן כללי מבינים שמשה אמת ותורתו אמת. אתה רוצה להגיד ש... אנחנו נתנדג בדיוק בפרט הזה, להגיד קריאת שמע, דווקא להקפיד, להגיד את זה לפני 9:17, כי 9:17 בסוף שעה שלישית זמנית. ומה יהיה אם פעם אחת חזרתי מטיול מאוד עייף, הקמתי ב-10:30 ואמרתי קריאת שמע רק ב-11:15. נו, באמת, מה, בגלל זה אני פחות אדם טוב? בגלל זה אני פחות אידיאליסט? נכון? זה סוג מסוים של בוגרים שהיום אחרי 15-16 מחזורים אנחנו יודעים שכמעט באופן מוחלט האנשים האלה הם מהר מאוד הופכים להיות בלי וחוזרים להיות מה שנקרא מברוכים כסדמיים עסוקים בעצמם ובהן בקריירה שלהם. ההבנה שיש קשר עמוק, מהותי, בין האידיאלים הגדולים ובין הגבורה להופיע את האידיאלים הגדולים באחריות במשמעת עצמית של תקדוק בכל פרטי ההלכה, קלה כבחמורה, ושאין זה בלא זה, זה הנושא של המאמר הזה. נכון ששיעורי אמונה הם מאוד מאוד נורמלים, מעניינים, משמחים, מאוס בשיניים, מאות פרטים של הלכה, עוד אחד, עוד אחד, ונזכור, ככה, ככה, וזה קורה ככה, ועשו ככה, וככה, וזה כזה, ויבד, וכתחיל אפשר כאן. זה הרבה פחות מעניין, מושך, מרומם. לא. אז לא נדע את כל הפרטים הקטנים האלה. אומרים בעברית, סליחה, so what? לא נורא. ופתאום מתגלה שדווקא אלה שמוסרים את הנפש ללמוד כל הסיבים הקטנים האלה, ואחר כך מוסרים את הנפש בשביל לשמור על קיום כל הפרטים האלה, הם גם אלה שבסוף עומדים באידיאלים הגדולים, ואלה שגלגלו במה שנקרא בפרטים הקטנים, הם בסופו של דבר נשארו בלי כלום, לא עם הגדולים ולא עם הקטנים. וההסבר לכך הרב פה מדבר, אבל הרב מסביר את הנושא הזה מתוך סקירה היסטורית עמוקה על כל ההיסטוריה של עם ישראל. אתם יודעים באופן כללי שאנחנו עושים הבחנה בין התקופה שאנחנו קוראים לה תקופת בית ראשון ובין התקופה שאנחנו קוראים לה תקופת בית שני. בית ראשון זו תקופת הנבואה. הנבואה וההנהגה הניסית הגדולה בסביבה הולכת ומתגבשת תורה שבכתב וכל ההתפשטות של ספרי הנביאים. כמובן, גם בבית ראשון יש תורה שבעל פה, סנהדרין, הרמב״ם ביד החזקה, שהוא מונה את מוסרי התורה מדור לדור, מוסרי מסורת תורה שבעל פה מדור לדור, הוא מונה ישעיהו, ירמיהו, הושע ועמוס, וכל הנביאים, חוץ מזה שהם היו נביאים, והיו ראשי הסנהדרין, והיו משלשלת מוסרי תורה שבעל פה מדור לדור. אבל שרגא בתיה רמאי מעני, אור הנר שהשמש מאירה הוא נותן תחושה שהוא לא מאיר. כששמש הנבואה מאירה אז לא מתפתח מספיק ולא מתבלט מספיק ולא מתברר מספיק ההתפשטות תורה שבעל פה. ודווקא אחרי ששקעה החמה מופיעה הלבנה. בבית שני שנסתלקה הנבואה בכמה וכמה דברים שהיו בבית ראשון לא היו בבית שני, כמו אורים ותומים ולוחות הברית ועוד. דווקא בבית שני אחרי שנחתמה הנבואה הולכת ומופיעה כל תקופת המשנה והתרחבות תורה שבעל פה, ואנשי כנסת הגדולה אומרים העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה והגו מתונים בדין, כלומר להרחיב דווקא את הפרטים של תורה שבעל פה ותוספת של גזרות ותקנות וסייגים, ומזה כל תקופת המשנה והתלמוד, ומזה כל מרחב הדקדוק של הש"ס והפוסקים, של השולחן ערוך והמשנה ברורה עד פרטי הפרטים של כל ההלכות הפרטים. אומר הרב שיש סדר, לא במקרה כך מופיעים הדברים. נכון, בתחילה מרימים את הדגל. נכון, הנביאים הם אלה שמסמנים את הכיוון, שמרוממים את הרוח אל המגמות הגדולות, הם אלה שמופיעים את התביעות המוסריות הגדולות וקוראים באור מחאה נגד הרשע ונגד הפיקוד. אבל איזה פלא, עם כל הרוממות של הנביאים, עם כל העוצמה של הנבואה, של הניסים הגלויים שאנחנו עושים כל הזמן, של עוצמת נבואות התוכחה, הם לא מצליחים לבלום את התפשטות הרע בעם ישראל, ובעצם תקופת הנבואה החברה הישראלית הולכת ומתדרדרת לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עד שהכל מתפרק, נחרב, מסתלקת שכינה, מסתלקת הנבואה, נחרב בית המקדש, ומגיעים לבית שני. ובבית שני באים החכמים לתקן את מה שלא הצליחו לעשות הנביאים. חכמים היורדים אל עומק החוכמה הפסיכולוגית של תורה שבעל פה, שמבררת שתיקון האדם זה לא רק על ידי רעיונות גדולים ותוכחות מרשימות, לא על ידי דיבור, אלא על ידי ירידה אל פרטי הפרטים של החיים ובניית החיים בסגנון ובאופן שמבטיח את ניצחון הטוב על הרע. השערות הדקות שהם מהם הולכים ונשזרים החבלים האבים של החטא, אלה הם דברים שהחכמים ידעו לרדת לסוף דעתו של האדם וללמד אותו לבנות את כוחות החיים שלו לבין שפע עצום של הלכות, של גזרות, של תקנות. בלי הרוח הגדולה. ואכן, אחרי 2000 שנה שעוסקים רק בפרטים, נוצר צמאון שוב להופעת הכללים, האידאות הגדולות, ואז בשלב הזה חוכמת סופרים תפרח, אז בשלב הזה חוץ פייזגה החרדיות הדקדקנית על פרטי החיים שחסרה את רוח הרדת העליון מעורר כאן לחוץ ביד. ואז צריכה לשוב הנבואה ולהתאחד עם החוכמה, ומשה חוזר עם מלך המשיח, ומשה עצמו זה אחדות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אחדות הנבואה והחוכמה, ויחד שני הכוחות האלה פועלים בעם ישראל. באמת הנבואה לא יכולה להחזיק מעמד בלא החוכמה, והחוכמה לא יכולה לבנות את החיים בלא הנבואה, אלא שלפעמים נדמה שכשיש מטרות גדולות, אידיאלים גדולים, הנבואה מהירה, כאילו יש חוסר שימת לב לפרטים. צריך לסלק את הגודל, השפע, את האור המבריק, כדי שאפשר יהיה לרדת לפרטי הפרטים שבונים את החיים. אם שוקעים בפרטי הפרטים ולא יודעים לחזור ולהתרומם, בסוף מתעייפים. זה שהוא צריך להאיר את האור, את האופק הכללי של כל מרחב הנבואה. אבל צריך לדעת שסוד החיים הישראלי זה חיבור הכללים והפרטים. המגמות האידיאליות עם הדרכים המעשיות. כמו שחזרתי כבר לכם כמה וכמה פעמים על הביטוי המיוחד בזוהר הקדוש, שבו המצוות נקראות בשם אתים קדישי, מצוות קדושות. ריבונו של עולם יוצר האדם, הפסיכולוג הגדול המבין את נפש האדם יותר מכל אחד אחר, הוא נותן לנו מצוות קדושות, עצות טובות, הדרכה, היגיינה מוסרית, נפשית, פסיכולוגית, איך ליישר את החיים. אתה אוכל בלי נטילת ידיים, אתה נהיה בהמה. אתה לא רואה את זה מיד, לא צומחות לך קרניים, אבל בכל החיים ההתגברות של התאווה, לנטיות הנפשיות, של חשק, הנטיות החומריות, לנטיות לדבור עליהן, הולך ומתגבר בקרבך, ואתה הופך להיות עבד ומתארך. דברים כמו הקטנים, הרב אומר, על סגולת אמירת קריאת שמע על המיטה. אדם הולך לישון, נשמתו מסתלקת ממנו, ונשאר הגוף. קבלת עול מלכות שמיים ואמירת קריאת שמע לפני השינה, הוא מחבר את הגוף אל התוכן האידיאלי של אחדות השם, באופן שזה הרושם האחרון שמוטבע בנפש, זה שומר על הגוף שלא לשקוע, שלא להידרדר בתוך המציאות הזאת שנשמתו בתרדמה, נשמתו כאילו מסתלקת אחד ושישים במיטה. ההתעוררות, פתיחת העיניים, שמיד מחבר את המבט אל החיים, למודה אני לפניך, פועל על החיים, שמיד בנקודתם הראשונה האדם לומד לקשר כל התעוררות חייו, כל חפץ חייו, כל גבורת חייו, אל ההודעה לפני השם. דברים שאולי, אולי הם לא עיקרי התורה, אין עליהם חיוב קרב, אבל הם הפקים הקטנים שיעקב חזר עליהם, הם העצות הקטנות שחז"ל נתנו לנו, שבונות את כל קדושת החיים שבנו. והמזלזל בעצות הקטנות נמצא את עצמו מרוקן מכל הגודל. זה בסופו של דבר הנושא של המאמר, בואו עכשיו נקרא אותו בתוך. הרב מתחיל במשל כזה. ונוח שבעולם המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות, בייחוד אלו הכוללות זרם רע וטל חיים מרובים. כמה נפלא לתאר את הצד האידיאלי של החיים, כל הצדדים היפים שבחיים. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל טוב. אבל לחדור לתוך תוכן של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, איך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות שלטון גדול ולהרוס ארץ הרבה מאוד. דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם ואז של המשוררים המליטים, אם עם החוכמה המדויקת, חוכמת ההלכה. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, לכל החכמים המעשים. כן? הרב מתחיל במשל. יש לפעמים שרוח, סופרים, שורים, כותבים דברים המרומים את הלב, או ביקורת חברתית נוקבת. זה עושה רושם, זה חשוב, אבל עם זה עוד אי אפשר לתקן. זה שאתה צועק לאנשים שלא בסדר, אז מקסימום גרמת להם לרגע אחד להרגיש לא נוח. אבל אם אתה לא יודע לברר למה הם במצב שלא בסדר הזה, ומה הם הפעולות שהם צריכים להתחיל מחר בבוקר על מנת לצאת מתוך הלא בסדר הזה ולהיות כן בסדר, אז מה זה יעזור שגרמת לרגע לכאב לב? לפעמים זה רק מחריב, גרמת להם תסכול, וכשמחר הם שוב נופלים בבור, כי הרי הם עוד לא הכינו שום כלי איך לצאת מהבור, הם זוכרים את מה שאמרת להם, רק יותר מתוסכלים, רק יותר מיואשים עצמם, ורק בסופו של דבר נכנעים ומאבדים כל אמון ביכולת שלהם להתרומם. אבל במקום זה אתה מייעץ להם עצות מעשיות, איך להתמודד. התורה אומרת ועשתה לרעך כמוך. והנביאים דיברו על הדבר הזה של אהבה ואהבת הרע, ותוכחות רבות נגד הקנאה והשנאה והתחרות ורדיפת הכבוד. כמה הרבה איך אדם ישנה את עצמו? אדם שמרגיש שהנפש שלו אגואיסטי, חומרני, פרטי, בסדר, צועקים עליו שזה לא יפה, הוא גם מבין בשכל זה לא יפה, מה הוא עושה מחר בוקר? ההתפרטות של מצוות התורה לעשות חסד, לך תעסוק בפועל בביקור חולי, לך תעסוק בפועל בהכנסת שלה, לך תעבוד, תעמוד, תרגיל את נפשך להתעסק בגמילות חסד בפועל, לך תהיה יחד עם אנשים קשי יום, תרגל קצת, לעזור לך קצת לטפח את מידת הענווה, ופתאום כל המילים היפות מתרגמות למצוות מעשיות ולעצות קונקרטיות. פעם באה אליי בחור, היה בישיבה, מדברים הרבה, כלליות, 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 מה לעשות, אני לא כלולי. זה מאוד יפה, שיעורים נפלאים, כלליות, כלליות, אני משה יציג, דואג לעצמי, ככה גדלתי, מה אתה רוצה לי? אמרתי לו, אתה רוצה להיות אחרת? כן. זה רק כמה יצא. כל יום אחרי ארוחת צהריים, נשאר 10 דקות לחזור לתורנים, לתוך השולחן. תגיד, זה לא חייב. תגיד קצת. לצאת מעצמך, להתעסק בענייני הכלל. יום שישי תמיד, צריך לעבוד עם דרך כמה שעות, להתנדבי. תגיד, יום, עסוק בענייני הכלל. מוצאי שבת של כולם, עומדים כבר בקולטיאד, אני פוס. רן, הביתה, לחטוף עוד איזה מוצאי שבת עם החבר'ה שם. תישאר עם הסירים, עם הסינות לידיים, עם ידיים שחורות, תנמם את זה. כך אני מבטיח לך, אני מתכנס ככה. בבוקר, כולם עולים לבית המדרש, תישאר בקרבן עוד 7 דקות אחרי כולם, תסדר את המיטות. תתעשי קצת המצפה, תגבור קצת הניירות לפח, תדאג שכל הקרבן יהיה לו קצת פרצוף של מקום שיהיה בו בני אדם ולא סוסים, ואחר כך תעלה. לא, זה לא שלך, אני יודע, המיטה שלך מסוגלת ונקייה, זה של אחרים, אבל תרגיש אחריות שכשאחרים יחזרו לשם לצהריים ויראו פתאום כזה אור, הכל מסודר נקי, יהיה להם טוב ולב. תתרגל לעשות כל מיני מעשים כאלה קטנים, סופרים פרטיים. תראה שאור הכלליות פתאום יופיע לך בלב. מעניין? כן? יש אחד, הוא לא מרגיש את רוממות השבת. מה השאל שאני טוב, הוא לא בקדימות השבת. שבת, אני אמרתי, אנשים לא בוטים, זה היה אבל אין בו את הירות, האחריות, האידיאל, את התפקים כמה עסק רע משבת, מלכל שבת כמה אני יודע לבנות עצמך את הירות, את הביטור, לפחות נדע לכל נעבורה כדי נאמר לכל שבת שהוא לא נכיח לכל מי שלא למד כל שבת שהוא כל שבת עובר עבירות לא זוכר מי שבקר שנשים עבירות ברכה הצלחה ברכה מהחלות האלה אז מי שלא מוסר את הנפש ניתנו את עמו ושורר ומתנדל תראה וכאן נקודה ששבת. זאת לא עובדה ששבת בזמן שחורים מקורי שהוא מתעשים יעים. והרעיונות הגדולים הם בסופו של דבר תלויים ביכולות של האדם למצוא את האפיקים הפרטיים שבהם מתממש את האידאה הכללית. למעלה, עכשיו הרב מדבר על הכלל, על הממשל. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. נבואות זעם נוראות, אוי קציני סדום עם עמורה, באופן מאוד חריף ובולט ודרמטי. הנבואה גם ראתה את חזרת נועם השם אחד אלוקיו ותתארהו בכל יום ולזוהר. הגלגוליה יצא למלחמה נגד השחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק גביונים, רצח וניהוב, חמאס ושור, ותמלא רוח אלוקים להושיע ולגדור ברור שיח כמושהו. ואנחנו רואים, זה ועדה. כל המלחמה הזאת של הנביאים, דור אחרי דור, מלך אחרי מלך, נגד תמומת החיים הציבוריים, הכל לאט לאט נכשל. למה? כי השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות ההגנה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורבו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המספרים הצפונים מהם כל נביאות. איך נתמודד עם מיתו על הארץ? אמרת לו, פשוט מאוד. אז בכלל, לפני שנה נביא את המצטרים, אתה תהיה לשמור על הזמן. לא להסתכל, לא כמו שלא צריך. אתה דואג לשמור על האוזניים, לתת על החיים ולבין הכל הגבוהים שעות ולשמור על הצליח משם. אתה מקיים מה שחזל אמרו, להתרחק מאוד מאוד. האם אתה שומר על יכול זמנים? לא נעמד את זה בכלל, ובטא נותק לזה שיר לך ואמינו. איך אתה רוצה, אחרי שכל הזרומה נכנסת לי, אחרי שאתה מכניס את עצמך אל מצב של ניסיון קשה, שכבר הרד הזה שואל, למה אני מתפרק? אתה לא מבין, אתה הכל מתחיל. לפני שזה נראה גדול, זה קשה. שדן, הוא הולך להיאבק על הדברים הראשונים, הוא נאבק על טהרת העיניים, לא להסתכל לא בעיתונות ולא בטלוויזיה ולא ברחוב, על מה שלא אתה מסתכל, לשמור על טהרת העיניים. אדם שיש בו סף רגישות לשמור על האוזניים, כל דבר אני רוצה לשמוע, לא מחברים ולא ברדיו ולא משום דבר, יש פה אני אפשר להיות שם, אני לא רוצה להגיד את זה. אדם אומרים, מדוע אצבעותיו של אדם נוצרו כיתדות? כדי שהוא חושת הצורך לעשות ככה. גם אגב, אני שחזור שחזר לנו את כאלה, בסדר, היום יש שיטות יותר מודרניות, חפנים, צורגים, או עם כל מיני שיטות אחרות. אבל, ודאי, מי ששומר על כל מה שחזר לנו, יהיה צלות, והרחקה מנשים, שמירת העיניים, שמירת האוזניים, יכול, יכול.
לא שהוא לא יוכשר, וגם לא קשה לו לא להיכשר. הוא מעולם לא מגיע למצב שהוא צריך מלחמה להיאבק נגד כל ההתפרצות של הזוהמה החוצה. זה טבעי, זה פשוט, זה בכלל לא קשה. אבל זה לא מספיק לתת נאום חוצף להפות למה צריך להיזהר מאיסור דגיעה, ושזה איסור דאורייתא, אני עכשיו אתחיל להסביר, אתה משפחה, מקדושת לך המשפחה, ואתה הורש את זה, ואתה הורש את זה, ואתה עושה את זה, ויופי, זה בשיעור שלהם, כמה זה חמור. סורות. כל השיעור נפלא, מאחר שאני נמצא במצב הקשה הזה, אי שם, באיזשהו בינה אפלה, אני לא מצליח להיאבק נגד זה, ואז אני אומר לעצמי, כמה שערה מזליחה, אם חי לו בעניינים, לא מסתכל, לא מבין בעניינים האלה, וזה לא רלוונטי, התורה לא רלוונטי. ואז הכל נקודה. זה לא מתחיל מהנאום חוצב הלהבות. זה לא מתחיל, אולי זה כן מתחיל, מההפנה של העניין. אבל זה לא יכול להיגמר שם. מבלי שזה הופך להיות להחלטה פנימית לשמור על 17 עקרונות, על 17 מצבים שונים. אז בכל מצב כזה אני אומר, זה כן וזה לא. כזה אני עושה ואת זה אני לא עושה. לא היה לזה ניבור. להפך. מי שנזהר בכל הדברים המוגדלים האלה,
אין
לו בעיה.
זה ממש כל כך פשוט, כל כך נעים, כל כך קל. אין דבר יותר נעים מאשר הרגשת הטהרה והניקיון הפנימי. זה החוכמה של החכמים. זה הדין שעשו סייג לתורה, והוא מתונים בדין, תעמידו תלמידים הרבה בשביל להרחיב, להתפשט ולברר, ולבנות את הגדר. החיים זה בני אדם, המון ניסיונות. כל החיים מתוכננים. יוסף פתאום מוצא את עצמו לבד עם אותה אשת פוטיפר שרודפת אחריו כבר הרבה זמן ותופסת לנגדו. הוא לא עושה את זה, זה לא תכנן, אבל הוא נתקע לשם. אני יודע שהחיים הוא לא זורים דווקא בריבועים שהיו עושים. ורוב בני אדם ברמה זו או אחרת נתקעים לכל מיני ניסיונות פשוט. כל מיני תחומים, יכול להיות בעריות, יכול להיות ממונות, יכול להיות בן אדם לחברו. אנחנו מתפללים כל יום, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אם אנחנו מתפללים על זה כל יום, סימן שיש מעל מה להתפלל. זה לא פשוט, כי החיים במורכבותם הם הרבה פעמים מביאים את האדם לכל מיני פינות. הוא לא רצה בהם ולא תכנן בהם, אבל זה הוא הגיע לשם. ואז הכל תלוי עם איזה מטען הוא מגיע לדברים. אדם שנזהר בכל הפרטים הקטנים, אז התשובות ירשת מבחן נמצא בתוכו כוחות לעמוד בפנים בבלי חסידה ושמות. כלומר, אמרתי פה שאין דברים, שמתם לב. א', מי ששומר על כל ההלכות האלה, הן עצמם שומרות אותו רחוק מהנשמנות. ורוב הפעמים הוא בכלל לא מגיע לידי ניסיון. הן בונות את הנפש, את הטהרה, את הגבורה, את העדינות, באופן כזה שהיא פעם, באופן מקרי, באופן בלתי תלוי בו, בעונש, הוא מגיע לידי ניסיון, ויש לו כוחות לעמוד. ולזה לא מספיק
הערכי, המוסרי, העקרוני. וזה צריך להתרגל לתרגילנו בדברי תורתך. לתרגיל, לבדה. לתרגילנו בדברי תורתך. ההתרגילות, ההרגלים, המנהגים, היומיומיים, הקטנים, והגדולים, הם אלה שיוצרים בנפש את היציבות, את הכפיפות, את היכולות לעמוד מול הזעזועים. זה תפקיד החוכמה. בואו נקרא עוד פעם. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גדרי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי אדם הגדולים, אלא הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. זה שייך לתפקיד החכמים. המצוות המעשיות כולה, ופרטי מלכותיהם, לא באופן כללי, אלא המצוות המעשיות עם כל הפרטים של פרטי מלכותיהם, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוקי הטהור יגרש בו זאת חשבת עבורות אלים, מבלי שתוכל אותו. אני רוצה כל דבר בדברים האלה, הרב כתב פה מאוד בקיצור, אבל מאוד מדויק. המצוות המעשיות וכל פרטיהם, יחסנו אליהם פה, בנוי מארבע מילים, שימו לב, קודם כל קיומם, מקיים כל ההלכות וכל פרטי חותם. דבר שני, תלמודם, תלמוד עצמו, חוץ ממה שהוא נותן את הידע המעשי הנדרש בשביל לקיים את ההלכות. עצם הלימוד של פרטי ההלכות עונה בנפש את החוסן, את הישרות ההלכתית, את הגבורה, את הגבורה לעמוד בדברים. זה לא סתם שאנחנו רואים שאנשים שמזלזלים בלימוד הלכה, הם מזלזלים בקיום פרטי הלכה. זה לא רק בגלל שהם לא יודעים, זה בגלל שהקביעות של לימוד ההלכה הוא עצמו בונה בנפש את הגבורה, את החוסן, את התליעה הפנימית לעמוד בכל דרישות ההלכה. אם כן, צריך קיומם של המצוות ותלמודם, הרגלם, כלומר, ההתרגלות הקבועה, לא כל פעם מחדש לברר מה אני עושה, אלא לאט לאט לבנות הרגלי חיים כאלה, וחיבתם. מה? לא, למה? לא, זה בדיוק העניין. הפיקשות הזאת, לחשוב שהאהבה זה רק למשהו חדש, כן? לכן יש אנשים שמחליפים אישה כל כמה שנים. היא לא יכולה להיות אהבה לאורך זמן לאותו דבר. אהבה זה הזעזוע של החידוש, זה האדרנלין שבדם. כסות וחיצוניות וטיפשות, רשקות ואגואיזם. אהבה זה לאמת. האמת לא משתנה. היא כל הזמן מוסיפה אהבה. כך אוהבים את האמת. החידוש שמעורך בתרחשות, הוא צריך להיות בנוי כלפי האמת שכל יום היא חדשה. כן? אדם נושא אישה, הוא במשך 70 שנה, הוא צריך לקום כל בוקר עם שיר חדש בלב. ולומר, אשתי היקרה, כמה אני שמח שהתחתנו, אני מודיע לך, אם לא הייתי מתחתן איתך, היום בבוקר הייתי הולך לרב להתחתן. ומי שלא יודע לחיות ככה, זה לפני שהוא אדם צר, אגואיסט, חומרני, חסר שירות. מפני שאהבה זה דבר שהוא כל הזמן מוסיף והולך.
אני תמיד אומר לזוגות צעירים, אל תאמינו לדודות הספינות שמברכות אתכם בברכה הכי נוראה והכי טיפשית שיש. אוי, כמה אתם נחמדים ככה שאתם אוהבים אחד לשני, רצון שתמיד תאהבו אחד לשני כמו שאתם אוהבים היום. אני אומר לבני זוג, זו כללה נוראה, אוי ואבוי, כל החיים תאהבו אחד לשני רק את האהבה הבוסרית, הראשונית, ההתחלתית, החיצונית שאתם אוהבים עכשיו אחד לשני. אני מאחל לכם שכל יום שתחיו ביחד, אהבה תהיה יותר עמוקה, יותר גדולה, יותר מתרחבת, יותר בונה את עצמה. כי אהבה זה דבר שהוא כל הזמן הולך ומתגדל, הולך ומתרחב, הולך ומאמין. וכל יום בעיניך כחדשים, כי כל יום אתה מגלה עולמות חדשים, כל יום אתה מתבסס באהבה. לא כמו פרפר שרץ כל יום לפרח אחר, אלא כמו איש אמת שמעמיק באמת שהוא בילה כל החיים שהוא יותר ויותר. כך אוהבים את התורה, וכך אוהבים את האישה, וכך אוהבים את עם ישראל, וכך אוהבים את ארץ ישראל, וכך אוהבים כל דבר אמיתי וטוב. לא חיפוש אדרנלין וקפיצה מציאות גבוה, אלא אהבת האמת, היושר, הטוב, ולהעמיק בזה, וכל הזמן למצוא בזה עושות חיים חדשים. ואין שום סתירה בין הרגלם וחיבתם. לא צריך כל יום נוסף תפילה אחר בשביל להתפלל בכוונה, להפך. זה שאני פוגש את אותה אמת, שכל יום אני מתקשר אליה יותר עמוק, יותר גדול, כל יום אני מוצא באוצרות חיים חדשים, זו התפילה האמיתית, דווקא הקבועה. כמובן, אם יש צרכים אישיים שתוספות לפי מצבי החיים מצטרפים, אז מותר לעושים. אבל זה לא... זה לא חיסרון בזה שנוסף התפילה הוא קבוע, זה יתרון, כי זה מברר את עומק האמת שיש בכל הדברים האלה. אלה הם שלבי הסולם שאיתם אני מטפס למען ומתאבק בשם. ובכל יום אני מוצא בהם רוחב דעת ועומק חדש ומתפלל בשמחה ובדבקות. ואת המצוות צריך להפוך להרגל, וההרגל הזה תמיד הוא מלא שמחה, מלא אהבה ומלא חיבת קודש. זה משהו מאוד מהותי בחיים. זה הבדל עומק רציני של חיים ובין פרפריות שתופס רק את הצד החיצוני ורואה רק את ההנאות החיצוניות ממנה. אז אם כן, עכשיו שימו לב, מי שמקיים את המצוות המעשיות כולם או את פרטי הלחם, ואיך הוא מקיים אותם? על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, מה קורה? יצא הנועם הפנימי החבוי בהם. ראיתי פעם בספר של הרב צבי יהודה זכרונו לברכה, ספר שערי קדושה של הרב חיים מדן, יש שם פרק, השם של הפרק הזה זה טעם המצוות. ראיתי שהרב צבי יהודה כתב ידו הגיע בצד וכתב נועם המצוות. כלומר, אחד הטעם של המצווה, הטעם של המצווה זה בעצם הנועם הפנימי שלה. מה זה הנועם הפנימי שלה? זה התוכן האידיאלי שמחיה את המצווה. לכל מצווה ומצווה יש תוכן של קדושה. שקידשנו במצוותיו וציוונו. כלומר, במצווה, במעשה המצווה, גנוז קדושה פנימית. כשאתה מקיים את המצווה בקביעות, בקיומה ותלמודה מרגילה נחיבתה, מה שקורה, שהקדושה שגנוזה במצווה, היא לאט לאט, היא נראה בנפש שלך, נראה בנשמה שלך, היא לא אומרת אותך. הנועם הפנימי החבוי במצווה הוא יוצא לפועל בזרם החיים האלוקי הטהור. איפה הזרם הזה? הזרם הזה הוא במצוות, הוא גנוז במצוות, הוא נשתר בתוך המצוות. על ידי זה שאנחנו מקיים את המצוות, הזרם החיים האלוקי הטהור הגנוז בהם הוא יוצא לפועל והוא מגרש בוזו את חשקת עבודת אלים להתוכל לקום. מצוות מתארות את האדם, מקשות את האדם, מרוממות את האדם.
האחריות של האדם להקפיד על קלה כבחמורה היא, זה כמו, היגיינה, מבינים? נגיד, כמו שיש במדע הרפואה, יש מה שנקרא רפואה מונעת, כן, מה זה רפואה מונעת? ללמד את בני אדם מה לאכול אוכל בריא, איך לא לאכול אוכל לא בריא, איך יש כאלה שאומרים איך ללכת אפשר, יש כאלה שאומרים שהליכה לא נכונה היא גורמת לה תופעות, אני ועדה ללכת לשם. אני עם את האדם, מתלבש בחורף כראוי, אני עם את האדם, ננשום, אני ארצח, ולא אביא לרחני רעלים, וכו' וכו'. כלומר, יש איזושהי היגיינה, שאם אתה מחזיק את הגוף בהיגיינה, אז הוא בריא. ולעומת זה, אם אתה אוכל אוכל מקולקל, ואתה נושם אוויר רעים, ואתה הולך עם ראש, ואתה מוטה לא נכון, ופה כל חוליות חוד השדרה לאט לאט עושות עקומיות, ועוד כמה, כן, אתה הולך עם נעליים לא טובות, ואתה עקב תמיד ככה, ולאט לאט זה כל חוד השדרה וזה. בשלב מסוים, אתה מוטה את עצמך עם כאבים, ובאות הנשימה, ובאות בגב, ובאות המעיים, ובאות הזה, פרטים אחר כך מבתי חולים, ופרטים. לשמור על היגיינה, היגיינה של בריאות, של ניקיון, של סדר, של אוכל, של זה. כמו שיש היגיינה לגוף, יש היגיינה לנפש, יש היגיינה לנשמה. ההיגיינה של הגוף, של הנפש, של הנשמה, זה תלייה מצוות בכל פרטיהם, בדקדוקי הלכותיהם, בקיומם, בתלמודם, בהרגלם, בחיבתם. מי ששומר על כל הדברים האלה, הוא שומר על תחת הנפש, הוא שומר על קדושת הנשמה, הוא אדם בונה, הוא מאיר, מחזק, מחשל את האור הפנימי של נשמתו. ואז, אחר כך, כן, אתם יודעים, אדם בריא, הוא גם יכול לעמוד בסופות. אדם שיש לו בעיים בריאות, ופעם אחת הוא אכל משהו לא טוב, אז יש לו כוח לפרק את הרעלים ולכחות אותם. אבל אדם שיש לו חולשה, הוא פעם אחת אכל זה, זה גומר אותו. כן, אדם בריא, אז הוא גם יכול פעם, שכח תמיד, להסתובב, להסתדר, להיזה, ירד גשם, וזה. הוא עומד בזה, אדם מצטנן, זה עובר לו אחרי יום. אדם חלש, במקור לו כל המערכת החיסונית שהיא לא חלשה, בעל התנאים האלה, מתפרק אחת אחת. אותו דבר ביחד, באור נשמה. מי שירגיל את עצמו לחיות בהיגיינה פלושתית נכונה על פי האתים קדישי, על פי סוד החוכמה האלוקית העליונה המופיעה בתורה שבכתב נתפלת ומתפרטת במרחב תורה שבלבט, עם כל הגזרות, התקנות והסייגים והשיטות שחזל הדריכו לנו, אותם בריא. בריא רוחנית, בריא מוסרית, בריא פלישתית. יש לו כוח לעמוד גם בניסיונות. אם חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מזמן לו באיזשהם מצבים, איזשהם ניסיונות קשים, איזשהם התמודדויות קשות, הבריקות שלו, הטהרה שלו, העדינות שלו, היא נותנת לו כוחות נפש לדחות החוצה את כל הדברים המקולקלים, והוא נשאר בבריאותו. שאין כן, מי שאין לו את הדבר הזה. כך מסלקים עבודה זרה. לא מספיק נאום חוצף לעבוד נגד עבודה זרה, אלא בניית נפש האדם בצורה נכונה על ידי המצוות המעשיות ופרטי הלכותיהן, הוא זה שגורם שלאט לאט יצא הנועם הפנימי החבוי בהם בזרם החיים האלוקי הטהור לגרש בו זאת חשפת עבודה תלמידית תוכל תקום. ולהפך, איך העזיבה הייתי המזלזלת במעשים, בענפים, בדיוקים. לא בבת אחד האדם הכי, אני רוצה להיות כלום. זה דבר נדיר. לא באמת, זה הפרט הזה לא חשוב.
שבן גזלו להתיבה. אין עוד מיד עכשיו כל כך חם, וגם ככה בשבן, חשיב דווקא להסתבך עם הציצית הזאת. באמת, לא כל כך חיוב. ונו באמת, ונו באמת, ונו באמת.
העזיבה הייתי, שמזדד המעשים, לפעמים לא בגופי הארץ,
אבל באלפים, בדיוקים,
מפתחת דרך של הלך, לאט לאט מאבדת את הכלים שבהם יקלט הרוח העליון. הפגיעה בהיגיינה הנשמתית, הפגיעה בסדר שריבונו של עולם סידר לנו את החיים, היא גורמת לכך, אנחנו לא יכולים לקרוא דברים אחרים. אנחנו יכולים אחר כך לעבור לשמוע שיעור ולא נחלטנו נורא לראש. הלב, הוא לא בשל לקלוט את זה, להתרגש מזה, לסמור מזה, להרגיש שזה חלק ממנו. ואז, ממילא, ההמשך ברור, יצר לב האדם, הדמיון המטעה המלאתי זה זו מחוץ הרבה המפעים, הוא הולך ועולה מעלה. דבר זה, כן, מה זה דבר זה? ההסתכלות על פרטי המעשים, זה לא ניתן לנבואה בכלל. איזה נבואה? לנבואה של הספקלריה שהיא איננה מהירה, שזה נבואת כל שאר המים. אומנם ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות כוזם של הכללים, את ההיכנותם של החוטים כך. באמת, משה רבינו, נבואתו היא נבואה מיוחדת, נבואת הספקלר המהירה, הרמב״ם בשמונה פרקים, מי שלמד את זה יודע, כן, אומר שזה שקוראים למשה נביא, זה רק בהשאלת לשון, כי אין שום קשר בין מדרגת הנבואה של שאר הנביאים ובין מדרגת הנבואה של משה רבינו. זה כאילו מדרגה אחרת בכלל של נבואה, זה משהו אחר לגבי. נבואת הספקלר המהירה זו היכולת לראות את כל העוצמה והעוז של הכללים ובאותו מבט הדברים הולכים ויורדים ופרטים עד כל הבהירות של פרטי הפרטים של כל החוכמה שלנו. משה רבינו הוא קיבל גם תורה שבכתב וגם תמיד וגם תורה שבעל פה. הוא קיבל אנוכי השם אלוקיך ולא אלוקי אלוקים אחרים על פניי, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל גזירה וכל שיעת וכל הערה וכל חידוש, הכל הוא קיבל, הכל הוא רואה בסדרה אחת. מיוחד למשה רבינו, אבל לא קם כמוהו ולא קם נביא את ישראל כמשה אשר ידוע השם פנים ופנים. ולכן הוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים ועבודת הפרטים לחכמים. וגם היה צור להפריד, שלהפריד אחד השני, עבודת הנביאים בתקופת בית ראשון, ועבודת החכמים בתקופת הבית השני. אבל חכם עדיף מנביא. כי אמרנו, לפעמים השמש מהירה, זה מפריע להביא את החשיבות של הנר, שמהיר בכל הסדקים ובכל החומים. לכם עושים בדיקת חמץ בלילה. השמש לא מהירה, ואז יש את האור הנר, אבל עם האור הנר אני יכול להסתכל בתוך החורים הזדקים שאור השמש לא מגיע שם. וזה בדיוק העניין. בנפש האדם יש חורים הזדקים, וכשלא מגיעים לשם נצבר שם הרבה חמץ, וכשנצבר שם הרבה חמץ אז הוא מכרים את האדם ולא עוזר את כל הנאומים הגדולים. היה בישיבה שמע שיעור פיצוץ, הולך עם נפש מרוממת, ברק המובל לבור. בשביל לקות את החורים והזדקים מכל תאורי החמץ, בשביל זה צריך את הנהרות. וזה נמסר לחכמים. הוא צריכה עבודת הכללים ממעשה הנביאים, עבודת הפרטים לחכמים, וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה נבואה, בכלי מלחמתם חוצבים לעבוד אש, לבאר בישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי השפלות היותר כמו של קושק וחמת, של רצח וזימה, של רדיפת שוחד וסלמונים, כמו שהיה בבית ראשון. החכמים שהבית שני כן מתמודדים ומרחיקים את כל הכופות הנוראות האלה מהחיים הכלל ישראלים. את זה עשו החכמים. איך הם עשו? בהרחבת התורה, בעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. כן? מה זה כאן הביטויים האלה? זה מכוון כנגד שלושת הדברים שאמרו שכנסת התורה, הרחבת התורה, זה עשו סייג לתורה. העמדת תלמידים הרבה, על ידי העמדת תלמידים הרבה מתרבים, הגאות, ההבחנות, הדיוקים, הירידה אל הפרטים. ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם זה הוא נתונים מדהים. הליכות עולם לא רק יקרה הליכות אלא הלכות. כן. בצד אחד שחכם עדיף מנביא, ועבודת החכמים היא באה להשלים את מה שהנביאים לא הצליחו לגמור. אבל מוסיף הרב, במשך הזמן הרב התגבר עסק חכמים על עסק הנביאים, הנבואה נסתלקה. ערכו הימים והכללים החלו להתרופא, נבלו בפרטים ולא יראו החוצה. ואז גם זה חיסרון. ושוקעים בפרטים, וכבר לא יודעים להרים את הראש, לראות את הכלל, מאין באת ולאן אתה הולך. זה גורם למבוכה רבה, וזה בלבול רב. הגן בחריק הימים, שצמיחת מהלך שיבה התורה נובעה תתחיל, להופיע אשפור בטוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת שוטרים תפרח, ואנשי הגבול אל תרגלת מגוליהם וחומר ולא יוחנן. כן, להבין פה את הדבר המופלא הזה, הפירוש הדבר, למה חוכמת שוטרים תפרח, למה שנאת הפרטים תתגבר. זה המאמר שלמדנו בשיעור הקודם. כי צמיחת מהלך שיבת אור הנבואה מתחיל להופיע. זוכרי, כל זמן שעוד לא הגיע הזמן לחזור אל הכללים, לחזור אל הנבואה, אז אנשים מרגישים בעד שעוסקים הפרטים. הם מרגישים שזה בונה את החיים, זה באמת בונה את החיים. אבל כשמגיע הזמן לחזור לארץ ישראל, לחזור לארץ ישראל לגוף הכלל הגדול, לחזור לארץ ישראל לחזור לנבואה, אז מתחיל להיווצר בנפש צמאון להופעת הכללים. מה שמתבטא באופן ראשוני בצמאון ללימוד אמונה, להרחבת הדעת. וכשהצמאון הזה איננו מובן, לא מרבים אותו, אז הוא יתפרץ בשנאה לפרטים. ואז מתחולל אותו תהליך שעליו למדנו בריחות ובמאמר התור, שהגודל הפנימי הוא מביא למשבר חיצוני. הצמאון לשוב בכל הכללים של הנבואה שיעירו את הפרטים, לא במקומה, שהוא מתגבר בנפש ומסרול צמאון לגדלות, אבל אם לא שאלו דרך איך להופיע אותו, אם לא עסקו בלימוד לכללים, בלימוד דעת אלוקים, בלימוד הדרישה ודעת אלוקים, ההתרשבות בזה, אז הצמאון הזה עצמו הוא גורם לכעס תהיל הפרטים. ושנאת הפרטים מתגברת, ואז באים וזורקים. כן? ואני אבולו שהרבה אנשים שונים. אני מאמין. בטח שאני מאמין. איזה רעיונות יפים יש בתורה. אני בעד משטר הנביאים. אני בעד הרעיונות. ודאי שאני מאמין. אבל כל הפרטים האלה שאתם מתעשים עליהם, נו באמת, וזה הכל תלוי. כן, וזה הכל תלוי. לקח לנו 1,500 שנה להבין שבזה הכל תלוי. אחרי שהתרסקנו בסוף בית ראשון, הבנו שהכל תלוי בזה, ומזה בעון של כנסת הגדולה. ומזה באו תקופת המשנה ותקופת התלמוד, ואנחנו יודעים שהכל תלוי בזה. כמובן, לא רק זה, לא רק הפרטים. אתה צריך לחבר את הדברים, וזה מה שהרב כותב כאן. שנאת הפרטים תתגבר, וחוכמת סופרים תסרח, ואנשי הגבול ילכו מעיר לעיר ולא יכוננו. כך הולך הראשון של הביתה, והמסבירה מה זה אנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לגבול לדברי. איך נקראים תלמידי החכמים? אנשי הגבול. אם כל הזמן עוסקים ולהגיד זה מותר וזה אסור, עד כאן אפשר וכאן הלך אסור, מי צריך את תלמידי החיים האלה שכל הזמן יגידו לי זה אסור וזה מותר, זה מותר וזה אסור, זה אסור וזה לא צריך אותם מאוד. נכון שכאשר מגיע הזמן שרוצים לדעת טוב טוב מאיפה זה בא ולאן זה הולך, אז לא מספיק רק אנשי הגבול, ומיעוט הדרישה בדעת אלוקים הוא הגורם שמעורר את הכעס, את הפינה לתלמידי החכמים האלה. אבל אנחנו בעצם נשאוף לאחדות תורה שמכתב תורה שבעל פה, לאחדות הכללים הפרטיים, לאחדות הנבואה והחוכמה. לאחדות הנבואה והחוכמה זה מדרגת משה רבנו שלפי חז"ל ישוב לנו יחד עם אלף המשיח. עד אשר לא כפרי בוסה, כמו שבתחילת תקופת הנבואה, הנבואה הופיעה כפרי בוסר בלי כל המרחב של תורה שבעל פה. אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן העתיקן. וזו הנבואה תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. מי אומר שחכם עדיף מנביא? החכם אומר את זה? הנביא אומר את זה. אתם איך מסתיים? איך מסתיים את הנבואה? מה הפסוק האחרון בלווים? מי מה הפסוק האחרון בלווים? זה מדהים. מי זה אחרון הלווים? מה? מלאכי, נכון? מי זה היה מלאכי? זה הסופר. אחרון הלווים הוא המייסד את אנשי כנסת הגדולה. הוא זה שמשתתף שם אנשי כנסת הגדולה ואומר עשו סייג לתורה. הוא היודע שהנבואה איננה יכולה למלא את תפקידה בעם ישראל בלי שתופיע חוכמה ותשלים אותה. ולכן תראו כמה נפלא, הפסוק האחרון של הנביאים האחרונים הוא הפסוק האחרון אלא שני פסוקים לפני הסוף. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ואנוכי שולח את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול בנורא ושיר אבות על פנים ולפנים בארותם, והוא יגיד את זה. אבל הם מסביר, כן, שהאבות והפרטיים והבנים רוצים להעיר את אור הנבואה, את אור הכללי. כן, שבת לב הבנים בנות ולב הבנים עודות, ובן מסוים זה גם חיברו הכללים הפרטים, הפרטים הכללים. אבל בכל אופן, כן, שני פסוקים לפני הסוף, מופיע הפסוק שבו מסיימת, כן, מסיימת הנבואה, זכרו תורת משה עבדי. כל הנבואה היא רק באה לפרד את מה? את תורת משה. ותורת משה לחוקים ומשפטים. וכל פרטי ההלכה זה תורת משה. האספקלריה המהירה המחברת את הנבואה לחוכמה, המחברת את האוסם של כללים עם דייקנותם של הפרקים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ יצחק וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. כן, כל ה... המחנה פה בין שמיים וארץ, השמיים זה הכלל והארץ זה הפרטים. ואז נשמתו של משה לשוב להופיע בעולם. כלומר, זה לא שאם אני אומר חכם עדיף מנביא, אז מספיק רק הפרטים. כשם שלא מספיק רק הנבואה, ככה לא מספיק רק החוכמה. וכפי השבר הגדול שהנבואה לא הצליחה לשנות, הייתה זקוקה לחוכמה שהיא תבוא ותבנה את הנפש הישראלית, כך בסופו של דבר החוכמה שמה מגיע זמן הופעת אור נבואה, הנפש לא יכולה להחזיק מעמד בלי הופעת הנבואה, וחוכמת סופים תסרח. ובאמת, אנחנו הורגים לאור תורת משה, שמחברת את הרעיונות, את האידאות, את הכללים, עם פרטי הפרטים שלה. גם כמובן משה הוא מגיע בסיומות לדעת. אבל התפקיד שלנו היום הוא ליצור את התהליך הזה של שיבת משה. והתהליך הזה של שיבת משה הוא לבנות בנפש שלנו את החיבור המופלא הזה. נכון? אבל אני חוזר ומתקן או משלים את הציור שהתחלתי לתחילה דבריי. בוודאי שיש עניין לבוא וללמוד את האידאות, את הרעיונות, את הכללים, את המגמות. חס ושלום. אתם יודעים שאני לא מזלזל בזה. בוודאי שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים פה זה לבאר את כל היסודות וכל הרעיונות וכל המגמות של החיים שלנו ולהפיח בלב את אש הקודש של השאיפות האידיאליות להגשמת כל מגמות החיים הישראליות. אבל שנדע שכל זה חייב להופיע ביחד, ואך ורק ביחד, עם אותו דקדוק מפורט, מדויק, על כל שמירת פרטי הלכה. ובעקבות הדיון שלנו בשבוע שעבר, לא שבוע שעבר, אני כתבתי שמה של הצורך מעשיות. אני רוצה לבד שלא להביא אותם משיבת רמי ואחד לא להביא אותם ככה לכם, לבנות לשדרג את תדעי העימות שלי. צריך שיהיה לפי דעתי יום יום שעה ברורה וקבועה שכל בית המדרש יושב וגורס פרטי הלכה. כמו שיש פה שעות קבועות ללימוד אמונה ושיעורים ברוך השם מסודרים של לימוד אמונה ותוכניות לימוד עצמי, ההלכה הזה צריך להיות משהו מרכזי במערכת, בשעה מרכזית, בשעה טובה כל הציבור יושב וגורס את פרטי ההלכות. בלי זה כל הרעיונות הגדולים וכל שיעורי האמונה הכל יתנפץ, לא יעמוד במבחן המציאות. השערות הדקות שמהן מצטרפות רבות ההגנה החטאה זה הכישלונות הקטנים הפרטיים האלה של חוסר דיבור בהלכה למעשה. ואם רוצים להחזיק את העמדה הרוחנית בכל מילואה, חייבים לחבר את תוזם של כללים עם דייקנותם של פרטים. חייבים יחד עם שיעורי אמונה ובניית ההשגות והאידאות והרעיונות הגדולים, עם אחריות אישית לדעת ולהיות בקי לאורך ולרוחב בכל פרטי ההלכה, בכל התחומים, בדיני אכילה ובדיני שבת ובדיני תפילות ובדינים שבין אדם לחברו ובדינים שבין לבינה, להיות בקי בכל פרטי ההלכה ולמסור את הנפש בדקדוק קלה וחמורה. רק כך יהיה הבניין שלנו. זה ולא זה לא צדיק.